פרק אחת על מהות המפלגה הקומוניסטית. הקדמה. במשך למעלה מ-5,000 שנה יצר העם הסיני ציוויליזציה מפוארת על האדמה שהוזנה על ידי הנהר הצהוב ונהר היאנגצה. לאורך כל תקופת זמן ממושכת זו, שושלות הופיעו ונעלמו, והתרבות הסינית עלתה ושקעה. עלילות גבירות ומרגשות הוצגו על בימת ההיסטוריה של סין. שנת 1840, השנה שבדרך כלל נחשבת בקרב ההיסטוריונים כתחילת העידן המודרני של סין, מסמלת את תחילת המסע של סין מהמסורת אל עבר המודרניזציה. הציוויליזציה הסינית חוותה ארבעה פרקים עיקריים של אתגרים ותגובות. שלושת הפרקים הראשונים כוללים את הפלישה לבייג'ינג על ידי כוחות הברית אנגליה-צרפת בתחילת 1860, את מלחמת סין-יפן, שנקראה גם מלחמת ג'יאב, ב-1894, ואת מלחמת רוסיה-יפן בצפון מזרח סין ב-1906. לשלושת פרקי האתגר הללו הגיבה סין במהלך של התמערבות, שאופיין בייבוס חורות ונשק, ברפורמות מוסדיות באמצעות רפורמת 100 הימים ב-1898, ובניסיון לייסד בסוף שושלת צ'ינג, 1911-1644, שלטון על פי חוקה, ומאוחר יותר, מהפכת שינאי, ב-1911. בסוף מלחמת העולם הראשונה, אף על פי שסין יצאה מנצחת, היא לא נמנתה בין הכוחות החזקים של אותה תקופה. סינים רבים האמינו כי שלושת פרקי התגובה הראשונים נכשלו. תנועת הארבעה במאי תוביל לניסיון הרביעי להגיב לאתגרים קודמים, ותביא לשיא את ההתמערבות הכוללת של התרבות הסינית, באמצעות התנועה הקומוניסטית והמהפכה הקיצונית שהביאה עימה. מאמר זה עוסק בתוצאה של פרק התגובה האחרון, שהיא התנועה הקומוניסטית והמפלגה הקומוניסטית. הבה ונעיף מבט קרוב על התוצאות שנגרמו בשל בחירתה של סין, או אולי אפשר לומר מה שנכפה על סין, לאחר למעלה מ-160 שנה, כמעט 100 מיליון מקרים של מוות לא טבעי, והרס של כמעט כל התרבות הסינית המסורתית והציוויליזציה הסינית. אחת, הסתמכות על אלימות וטרור כדי להשיג ולשמר כוח. לזרע היא לקומוניסטים להעלים את השקפותיהם וכוונותיהם. הם מכריזים בגלוי, כי אין מטרותיהם ניתנות להגשמה אלא על ידי הפיכה בזרוע של כל משטר החברה הקיים. ציטוט זה נלקח מהפסקה המסכמת של המניפסט הקומוניסטי, המסמך העיקרי של המפלגה הקומוניסטית. אלימות היא האמצעי האחד והעיקרי שבאמצעותו השיגה המפלגה הקומוניסטית כוח. מאפיין אופי זה הוא עבר עלה לכל צורות המפלגה שצמחו מאז ראשית התהוותה. למעשה, המפלגה הקומוניסטית הראשונה של העולם נוסדה שנים רבות לאחר מותו של קרל מרקס. בשנה הבאה שלאחר מהפכת אוקטובר ב-1917, נוסדה המפלגה הקומוניסטית הכלל רוסית, בולשוויקית, שנודעה לאחר מכן כהמפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות. מפלגה זו צמחה מתוך האלימות שהופעלה נגד האויב המעמדי, ונשתמרה באמצעות אלימות כנגד חברי מפלגה ואזרחים מן השורה. במהלך התיאורים של סטלין בשנות ה-30, טבחה המפלגה הקומוניסטית הסובייטית יותר מ-20 מיליון כביכול מרגלים ובוגדים, ואנשים שנחשדו כבעלי דעות שונות. המפלגה הקומוניסטית הסינית, המקס, החלה לראשונה כשלוחה של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות באינטרנציונל הקומוניסטי השלישי. לפיכך, היא ירשה באופן טבעי את הנכונות להרוג. במהלך מלחמת האזרחים הקומוניסטים נגד מפלגת העם הלאומית, קוומינטנג, KMT, הראשונה בסין, בין השנים 1927 ל-1936, הדלגלה האוכלוסייה בפרובינצית ג'יאנגשאי מלמעלה מ-20 מיליון איש לך, 10 מיליון איש. די במספרים אלה כדי להמחיש את גודל הנזק שנגרם מאלימות המקס. השימוש באלימות עלול להיות בלתי נמנע כאשר מנסים להשיג כוח פוליטי. אולם מעולם לא היה משטר שכה השתוקק להרוג כמו המקס, אפילו בתקופות שלולא כן היו שקטות. מאז 1949, עלה מספר מקרי המוות שנבעו מאלימות המקס על סך מקרי המוות של כל המלחמות בשנים 1921-1949. דוגמה מצוינת לשימוש המפלגה הקומוניסטית באלימות היא תמיכתה בחמר רוז'ה הקמבודי. תחת שלטון החמר רוז, נרצחה רבע מאוכלוסיית קמבודיה, כולל מרבית המאגרים או התושבים מהמוצא הסיני. סין עדיין מונעת מהקהילה הבינלאומית מלהעמיד לדין את החמר רוז, כדי לחפות על חלקה של המקס ברצח העם. למקס קשרים קרובים עם המשטרים הרודנים והכוחות המזוינים המהפכנים האכזריים ביותר בעולם. בנוסף לחמר רוז, למקס קשרים עם המפלגות הקומוניסטיות באינדונזיה, בפיליפינים, במלזיה, בווייטנאם, בבורמה, בלאוס ובנפאל, כאשר כולן נוסדו בתמיכת המקס. מנהיגים רבים במפלגות הקומוניסטיות האלה הם סינים. וחלקם מסתתרים בסין עד עצם היום הזה. מפלגות קומוניסטיות אחרות, המבוססות על תורתו של מאו, כוללות את המפלגה הקומוניסטית של פרו סנדרו לומינוסו, הנתיב הזוהר, והצבא האדום היפני, אשר אכזריותן גונתה על ידי הקהילה הבינלאומית. אחת התיאוריות שהקומוניסטים מפעילים היא דרוויניזם חברתי. המפלגה הקומוניסטית משליחה את המונח תחרות בין מינים, עליו דיבר דרווין, על מערכות יחסים בין אישיות ועל ההיסטוריה האנושית, וגורסת כי מלחמת המעמדות הוא הכוח המניע היחיד להתפתחות חברתית. לכן, המאבק הפך לאמונה העיקרית של המפלגה הקומוניסטית, אמצעי להשגה ושימור של שליטה פוליטית. מילותיו המפורסמות של מאו מסגירות בפשטות את ההיגיון של המתאים ביותר שורד, כאשר מדובר ב-800 מיליון איש, איך זה יצליח ללא מאבק? טענה נוספת של מאו, המפורסמת במידה דומה, היא שיש לקיים את המהפכה התרבותית הגדולה כל 7 או 8 שנים. שימוש חוזר ונשנה בכוח הוא אמצעי חשוב עבור המקס לשמר את שלטון הבסין. מטרת השימוש בכוח היא ליצור טרור. כל מאבק ומהלך שימשו כתרגיל בטרור, כך שהאנשים הסינים רעדו בליבם, נכנעו לטרור והפכו בהדרגה למשועבדים תחת שליטת המקס. כיום הטרור הפך לאויב העיקרי של העולם המתורבת והחופשי. השימוש בטרור אלים על ידי המקס, בשל השימוש במנגנוני המדינה, בוצע בקנה מידה גדול יותר, היה ממושך יותר ותוצאותיו היו הרסניות יותר. כיום, במאה ה-21, עלינו לשכוח אופי מולד זה של המפלגה הקומוניסטית, מאחר שהוא ללא ספק ישחק תפקיד מכריע בקביעת גורלה של המקס בזמן כלשהו בעתיד. 2. שימוש בשקרים כדי להצדיק אלימות. רמת הציביליזציה ניתנת להערכה על פי מידת האלימות בה משתמש המשטר. על ידי נקיטה בשימוש באלימות, המשטרים הקומוניסטיים מייצגים בבירור נסיגה אדירה לאחור בתרבות האנושית. למרבה הצער, המפלגה הקומוניסטית הצטיירה כנאורה בעיני אלו שמאמינים כי אלימות היא אמצעי חיוני ובלתי נמנע בהתפתחות חברתית. את ההסכמה הזו לאלימות יש לראות כתוצר של השימוש הכישרוני וחסר המתחרים במרמה ושקרים על ידי המפלגה הקומוניסטית, שגם הוא מאפיין מורש של המקס. מגיל צעיר אהדנו את ארצות הברית. אנו מאמינים כי אהדה זו נובעת בחלקה מהעובדה כי ארצות הברית מעולם לא כבשה שטחים של סין ומעולם לא תקפה את סין. באופן עקרוני יותר, העם הסיני רואה באור חיובי את ארצות הברית, בהתבסס על אופיים הדמוקרטי ופתיחות הדעת של אנשיה. קטע זה נלקח ממאמר מערכת שפורסם ב-4 ביולי 1947 בעיתון הרשמי של המקס, היומון שינואה. 3 שנים בלבד לאחר מכן, שלחה המקס חיילים להילחם בכוחות הצבא האמריקנים בצפון קוריאה, כאשר הם מציגים את האמריקנים כאימפריאליסטים המרושעים ביותר בעולם. כל סיני מסין יופתע לקרוא את מאמר המערכת הזה שנכתב לפני יותר מ-50 שנה. המקס החרימה את כל הפרסומים המצטטים פסקאות מוקדמות דומות, ופרסמה גרסאות משוכתבות. מאז שהמקס תפסה את השלטון, היא השתמשה בתחבולות דומות בכל אחד מהמהלכים, ביניהם חיסול האנטי-מהפכנים, 1950-1953, שיתוף פעולה בין מיזמים פרטיים וציבוריים, 1954-1957, המהלך נגד הימניים, 1957, המהפכה התרבותית הגדולה, 1966-1976, הטבח בכיכר טיאננמן, 1989, ולאחרונה, מאז 1999, הרדיפה של הפלון גונג. הדוגמה הידועה ביותר לשמצה הייתה רדיפת האינטלקטואלים ב-1957. המקס קרא לאינטלקטואלים להציע את דעותיהם, אולם לאחר מכן רדפה אותם כימניים, כאשר היא משתמשת בנאומים שלהם עצמם כראיות לפשעיהם. כאשר העזו לבקר את הרדיפה כקנוניה או כמזימה בחשיכה, טען מאו בפומבי, זו אינה מזימה בחשיכה, אלא תכסיס שמבוצע בגלוי. הונאה ושקרים שיחקו תפקיד חשוב מאוד בתפיסת ושמירת הכוח של המפלגה הקומוניסטית הסינית, המקס. סין התברכה בהיסטוריה השלמה והארוכה ביותר בעולם, ולאינטלקטואלים הסינים יש אמונה גדולה ביותר כלפי ההיסטוריה מאז הזמנים הקדומים. העם הסיני השתמש בהיסטוריה כדי לבחון את המציאות העכשווית ואפילו כדי להשיג התקדמות רוחנית אישית. כדי להשתמש בהיסטוריה לשירות המשטר הנוכחי, המקס עשתה לה נוהג לשנות ולהסתיר אמיתות היסטוריות. המקס, בחומרי התעמולה ובפרסומים שלה, שכתבה מחדש את ההיסטוריה, החל מתקופות מוקדמות כתקופת האביב והסתיו, 770-476 לפנס, תקופת המדינות הלוחמות, 475-221 לפנס, ועד למאוחרות כמו המהפכה התרבותית הגדולה. שכתובי היסטוריה כאלו נמשכו לאורך יותר מ-50 השנים מאז 1949, וכל הניסיונות לשקם את האמיתות ההיסטוריות נחסמו וחוסלו באכזריות על ידי המקס. כאשר אלימות איננה חזקה מספיק לשמירת השליטה, המקס מוצאת מפלט בשקרים והונאה, המשמשים להצדקה ולטיוח של השליטה על ידי אלימות. עלינו להודות כי שקרים ומרמה לא הומצאו על ידי המפלגה הקומוניסטית, אלא אם תואבה עתיקת יומין בה עשתה המפלגה הקומוניסטית שימוש ללא בושה. המקס הבטיחה אדמות לחקלאים, מפעלים לפועלים, חופש ודמוקרטיה לאינטלקטואלים, ושלום ושלווה לכל. אף אחת מההבטחות האלה לא מומשה. דור שלם של סינים הלך לעולמו תחת ההונאה, ודור נוסף של סינים ממשיך להיות מרומה. זהו העצב הגדול ביותר של העם הסיני, הפן האומלל ביותר של האומה הסינית. שלוש עקרונות המשתנים ללא הרף. בעימות הטלוויזיוני לנשיאות ארצות הברית בשנת 2004, אמר אחד מהמועמדים לנשיאות שאדם יכול לשנות טקטיקות כשצריך, אבל אין עליו לעולם לשנות את אמונותיו או את ערכי היסוד שלו, אחרת, הוא פשוט בלתי אמין. הצהרה זו באמת מבהירה עיקרון כללי. האידיאל של המפלגה הקומוניסטית הוא שוויון חברתי שמוביל לחברה קומוניסטית. אולם, כיום, סין תחת השליטה הקומוניסטית נהפכה לאומה בעלת השוויון הכלכלי החמור ביותר בעולם. רבים מחברי המקס הפכו עשירים מופלגים, בזמן שבמדינה יש 800 מיליון החיים בעוני. התיאוריות המנחות של המקס החלו עם מרקסיזם-לניניזם, אשר להן נוסף מאואיזם, ואז נוסתה תיאורית דנג, ולאחרונה, שלושת המייצגים של ג'אנג. מרקסיזם, לניניזם ומאואיזם אינם תואמים כלל וכלל לתיאוריות דנג ואידיאולוגיית ג'יאנג, הם למעשה הפוכים זה לזה. בליל התיאוריות הקומוניסטיות הזה שאומץ על ידי המקס, הוא אכן יחיד במינו בהיסטוריה האנושית. העקרונות המתפתחים של המפלגה הקומוניסטית סתרו ברובם זה את זה. מהרעיון של אינטגרציה עולמית המתעלה מעל האומה מדינה ועד ללאומיות הקיצונית של היום, מחיסול כל בעלות פרטית וכל המעמד המנצל, ועד לרעיון הנוכחי של עידוד הקפיטליסטים להצטרף למפלגה, העקרונות של אתמול נהפכו על פיהם בפוליטיקה של היום, עם שינויים נוספים הצפויים למחרת. לא חשוב באיזו דחיפות משני המקס את עקרונותיה, המטרה נשארת ברורה, לתפוס ולשמור על הכוח, ולשמור על שליטה אבסולוטית בחברה. בהיסטוריה של המקס היו יותר מתריסר מהלכים שהיו מאבקים של חיים ומוות. במציאות, כל המאבקים הללו התרחשו בד בבד עם העברת כוח שבא בעקבות שינויים של עקרונות מפלגה בסיסיים. כל שינוי של עקרונות בא כתוצאה ממשבר בלתי נמנע מולו התמודדה המקס, שאיים על קיומה ועל הצדקתה. אם היה זה השיתוף עם מפלגת העם הלאומית, קומינטנג, KMT, מדיניות חוץ פרו-אמריקנית, רפורמה כלכלית והרחבת השוק, או קידום של לאומיות, כל אחת מההחלטות הללו קרתה ברגע של משבר, וכולן נגעו לשמירה או לחיזוק של השליטה והכוח. כל מחזור של קבוצה הסובלת רדיפה ולאחר מכן היפוך הרדיפה הזאת, היה מקושר לשינויים בעקרונות הבסיסיים של המקס. אמרה מערבית מצהירה כי האמת היא נצחית והשקר בר שינוי. יש באמרה זו חכמה רבה. 4. איך הטבע המפלגתי מחליף ומשמיד את הטבע האנושי. המקס היא משטר לניניסטי רודני. מאז הקמתה של המקס, הוצבו שלושה קווים מנחים בסיסיים. הקו האינטלקטואלי, הקו הפוליטי והקו הארגוני. הקו האינטלקטואלי מתייחס לבסיס הפילוסופי של המפלגה הקומוניסטית. הקו הפוליטי מתייחס להצבה של מטרות. הקו הארגוני מתייחס לצורה שבה יושגו המטרות שהוצבו, בתוך הפורמט של ארגון קפדני. הדרישה הראשונית והראשונה במעלה מכל חברי המקס ומאלו הנשלטים על ידה היא למלא פקודות ללא תנאי. זהו התוכן של הקו הארגוני. בסין, רוב האנשים מודעים לאישיות הכפולה של חברי המקס. בסביבה פרטית, חברי המקס הם אנשים רגילים עם רגשות של עושר, כעס, עצב ושמחה. הם בעלי מעלות ומגרעות של בני אנוש רגילים. הם עשויים להיות הורים, בני זוג או חברים טובים. אולם מעל הטבע והרגשות האנושיים ממוקם טבע המפלגה, אשר, בהתאם לדרישות המפלגה הקומוניסטית, נמצא מעבר לאנושיות. לכן, האנושיות נעשית יחסית ומשתנה, בעוד שטבע המפלגה הופך מוחלט, מעבר לכל ספק או יכולת לאתגרו. במהלך המהפכה התרבותית הגדולה, זה היה פשוט מראה שבשגרה שאבות ובנים מינו זה את זה, בעלים ונשותיהם נאבקו אלו באלו, אמהות ובנות הלשינו זו על זו ותלמידים ומורים נהגו זה בזה כאויבים. טבע המפלגה עודד את הקונפליקטים והשנאה במקרים אלו. במשך השנים הראשונות לשלטון המקס, פקידים רמי דרג רבים במקס צפו חסרי אונים כשלבני משפחתם הודבקו תוויות של אויב מעמדי. שוב, הדבר הובל על ידי טבע המפלגה. הכוח של טבע המפלגה על הפרט נובע מהתהליך הממושך של שטיפת מוח של המקס בתורות שלה. תהליך החינוך הזה מתחיל כבר בגן הילדים וטרום חובה, בו תשובות לשאלות שחופפות לכה המפלגה זוכות לפרסים, תשובות שלא תואמות את ההיגיון או את הטבע האנושי של הילד. מבית ספר יסודי ועד לתיכון ולקולג' תלמידים מקבלים חינוך פוליטי, והם לומדים לענות תשובות סטנדרטיות החופפות לכה המפלגה, אחרת הם אינם מורשים לעבור את הבחינות ולסיים את לימודיהם. חבר מפלגה חייב לדבוק בעקרונות ובקו המפלגתי בכל פעם שבה הוא מתבטא בציבור, ולא משנה מה הוא חושב ומרגיש באופן פרטי. המבנה הארגוני של המקס הוא כמו פירמידת ענק, כשהכוח המרכזי העליון שולט בהיררכיה כולה. המבנה הייחודי הזה הוא אחד מהמאפיינים החשובים ביותר של משטר המקס, וכזה שעוזר ליצור ציות מוחלט. כיום, המקס התנבנה לגמרי לישות פוליטית שנאבקת לשמור על אינטרס אישי. היא כבר לא שואפת להשיג אף אחת מהמטרות הנעלות של הקומוניזם. אולם, המבנה הארגוני הקומוניסטי נשאר, והדרישה שלו לציות מוחלט לא השתנתה. מפלגה זו, המציבה עצמה מעל האנושיות והטבע האנושי, מסלקת כל ארגון או פרט שנראה כי מסכן או מסכן בפוטנציה את כוחה, בין אם הם אזרחים רגילים או רמי דרג במקס. 5. רוח רפאים רעה המתנגדת לטבע ולטבע האנושי. כל דבר מתחת לשמיים עובר מחזור חיים של לידה, בגרות, התנבנות ומוות. שלא כמו המשטר הקומוניסטי, חברות לא קומוניסטיות, אפילו אלו שסובלות תחת שלטון טוטליטרי, נוקשה ודיקטטורה, מאפשרות, לעתים קובעות, מידה מסוימת של ארגון עצמי והגדרה עצמית. החברה הסינית העתיקה נשלטה למעשה בהתאם למבנה בעל שני חלקים. באזורים כפריים השבטים היו המרכז של ארגון חברתי עצמאי, בעוד שאזורים עירוניים אורגנו סביב הגילדות, הארגונים המקצועיים. מבנה הממשל מלמעלה למטה לא השתרע מעבר לרמת המחוז. המשטר הנאצי, אולי המשטר הדיקטטורי האכזרי ביותר פרט למפלגה הקומוניסטית, עדיין התיר את הזכות לרכוש פרטי. אך המשטרים הקומוניסטיים השמידו לגמרי כל צורה של ארגון חברתי או אלמנטים אשר אינם תלויים במפלגה, בהחליפם אותם במבני כוח ממורכזים ביותר מלמעלה למטה. אם המבנים החברתיים שמלמטה למעלה מאפשרים התרחשות טבעית של הגדרה עצמית של פרטים או קבוצות, אז המשטר הקומוניסטי נוגד את הטבע במהותו. המפלגה הקומוניסטית אינה מחזיקה בסטנדרטים אוניברסליים לטבע אנושי. המושגים של טוב ורע, כמו גם כל החוקים והתקנות, מתומרנים באופן שרירותי. קומוניסטים לא מרשים לרצוח, אלא את אלו שמוגדרים כאויבי המפלגה הקומוניסטית. כיבוד אב ואם מתקבל בברכה, פרט להורים שהוגדרו כאויב מעמדי. טוב לב, צדק, הגינות, חכמה ונאמנות הם כולם טובים, אולם הם אינם מתקבלים כשהמפלגה אינה מוכנה או רוצה להתחשב במידות מסורתיות אלו. המפלגה הקומוניסטית מתכחשת ועושה הפיכה לסטנדרטים האוניברסליים של הטבע האנושי, ובונה את עצמה לעקרונות המנוגדים לטבע האנושי. חברות לא קומוניסטיות מכירות בדרך כלל בטבע דו-צדדי של האנושות של טוב ורע. הן מסתמכות על מוסכמות חברתיות קבועות כדי להבטיח איזון בחברה. בחברות קומוניסטיות, לעומת זאת, עצם הרעיון של הטבע האנושי נדחה לסף, ואין מכירים לא בטוב ולא ברוע. חיסול המושגים של טוב ורע, לפי מרקס, משמש להפיכה מוחלטת של בניין העל של החברה הישנה. המפלגה הקומוניסטית לא מאמינה באלוהים, וגם לא מכבדת את הטבע הגשמי. צאו לקרב כנגד השמיים, הילחמו עם הארץ ויאבקו בבני האדם, שם מצוי עושר אינסופי. זו הייתה הסיסמה של המקס בזמן המהפכה התרבותית הגדולה. מצוקה אדירה נגרמה הן לעם הסיני והן לאדמת סין. הסינים מאמינים באופן מסורתי בייחוד של השמיים ובני האדם. לאו דזה אמר בספרו, דאו דה ג'ינג, האדם שומר על חוקי הארץ, הארץ מתנהלת על פי השמיים, השמיים מתנהלים על פי הטאו, הטאו שומר על האמת. בני האדם והטבע קיימים בתוך מערכת יחסים הרמונית ביקום המתמשך. המפלגה הקומוניסטית היא סוג של ישות. אבל היא מתנגדת לטבע, לסמים ולארץ, ולמין האנושי. זוהי רוח רפאים רעה המתנגדת ליקום. 6. כמה מאפיינים של דיבוק מרושע. האיברים של המפלגה הקומוניסטית מעולם לא השתתפו בפעילויות יצירתיות או בעלות אופי פורה. ברגע שהם תופסים את השלטון, הם נצמדים לאנשים, שולטים בהם ומתמרנים אותם. בגלל פחדם מאיבוד שליטה, כוחה משתרע עד ליחידות הכי בסיסיות בחברה. הם משתלטים כמונופול על משאבי הייצור וסוחטים את השפע מהחברה. בסין, המקס מתפשטת בכל מקום ושולטת בכל, אבל אף אחד לא ראה את מסמכי התקציב של המקס עצמה, אלא רק את אלו של המדינה, השלטון המקומי והפרויקטים. מהשלטון המרכזי עד הוועדות הכפריות באזורים חקלאיים, פקידים רשמיים עירוניים תמיד מדורגים נמוך יותר מאשר חברי סגל, קדר, המפלגה הקומוניסטית, כך שהמשרדים העירוניים חייבים לציית להוראות מוועדות המקס של אותו הדרג. ההוצאות הכספיות של המפלגה מסופקות על ידי יחידות המערכת העירונית, אך מדווחות במערכת העירונית בלבד. ארגון המקס, כמו דיבוק ענק ומרושע, נצמד לכל יחידה ויחידה ולכל תאוותה של החברה הסינית, קרוב כצל העוקב אחר אובייקט. הוא חודר לעומק כל נים ותא של החברה עם צינורות יניקת הדם הדקיקים ביותר שלו, וכך שולט ומתמרן את החברה. מבנה משונה זה של דיבוק היה קיים בהיסטוריה האנושית בעבר, בצורה חלקית או בצורה זמנית. הוא מעולם לא פעל למשך זמן כה ממושך ושלט בחברה בצורה כה מוחלטת כמו בשלטון המפלגה הקומוניסטית. מסיבה זו, האיכרים הסינים חיים בעוני ועובדים בפרך. הם צריכים לא רק לתמוך בפקידים העירוניים המסורתיים, אלא גם בחברי סגל המפלגה הקומוניסטית. מסיבה זו, פועלים סינים איבדו את מקורות פרנסתם בהיקף רחב. הצינורות מוצצי הדם, הנמצאים בכל מקום, של דיבוק המקס, סחטו כספים מהמפעלים שלהם במשך שנים רבות. מסיבה זו, האינטלקטואלים הסינים מוצאים שקשה כל כך לזכות בחופש אינטלקטואלי. בנוסף לאדמיניסטרטורים שלהם, בכל מקום אורבים צללים של המקס, שלא עושים דבר מלבד מעקב אחר אנשים. דיבוק צריך לשלוט באופן מוחלט על רוחו של הנשלט, כדי לרוקן אותו מאנרגיה לצורך קיומו הוא. לפי התיאוריות של מדע המדינה המודרני, עוצמת השליטה נובעת משלושה מקורות עיקריים, כוח, עושר וידע. המפלגה הקומוניסטית מעולם לא ייסה להשתמש בשליטתה הבלעדית על כוח כדי לשדוד מהאנשים את רכושם. חשוב אף יותר, היא שללה מהאנשים את חירויות חופש הביטוי וחופש העיתונות. היא אנסה את רוחם וכוח רצונם של האנשים כדי לשמר את שליטתה המוחלטת על הכוח. מהיבט זה הדיבוק המרושע של המקס שולט בחברה כה בחוזקה, עד שבקושי ניתן להשוותה עם כל משטר אחר בעולם. 7. בחינה עצמית והשתחררות מהדיבוק של המקס. במניפסט הקומוניסטי, המסמך התוכניתי הראשון של המפלגה הקומוניסטית, טען קרל מרקס בשנת 1848 כי רוח בלהות מהלכת על פני אירופה, רוח הבלהות של הקומוניזם. למעלה מ-100 שנים לאחר מכן, הקומוניזם הוא כבר יותר מרוחה רפאים מהלכת אימים. הוא השתלט על גוף מוחשי חומרי. הוא התפשט ברחבי העולם כמגיפה, הרג עשרות מיליונים, ולקח ממאות מיליונים את הרכוש ואת חופש המחשבה והרוח. העיקרון הבסיסי של המפלגה הקומוניסטית הוא לקחת את כל הרכוש הפרטי כדי לחסל את המעמד המנצל. רכוש פרטי הוא הבסיס של כל הזכויות הסוציאליות, ולעיתים נושא עמו צביון של תרבות לאומית. אנשים שרכושם הפרטי נשדד מהם, מאבדים גם את חופש המחשבה והרוח. הם עלולים לאבד גם את החופש להשיג זכויות חברתיות ופוליטיות. כשניצבה בפני משבר הישרדות, המקס נאלצה לבצע רפורמה בכלכלת סין בשנות ה-80. כמה מהזכויות לשטח פרטי הוחזרו לאנשים. זה יצר חור בתוך המכונה המסיבית של השליטה המדוקדקת של המקס. חור זה גדל יותר ככל שחברי המקס חותרים לצבירת הון פרטי משלהם. המקס, הדיבוק המרושע הזה, הנתמך על ידי כוחניות, מרמה ושינוי מראיתו והתגלמויותיו בתדירות גבוהה, מראה כעת סימני ריקבון, חושש מכל הפרעה מזערית. הוא מנסה לשרוד על ידי צבירת יותר הון והידוק השליטה, אך מעשים אלה רק תורמים להחרפת המשבר. סין של היום נראית כמשגשגת, אבל קונפליקטים חברתיים הצטברו לרמה שמעולם לא נראתה קודם לכן. תוך שימוש במזימות פוליטיות מהעבר, ייתכן שהמקס תעשה ניסיון לנסיגה כלשהי, כמו לתקן את העוולה עבור מושאי הרדיפה הקודמים, הטבח בכיכר טיננמן או רדיפת הפלום גונג, או להפוך קבוצה אחרת לאויבי הנבחרים, ועל ידי כך להמשיך להפעיל את כוח הטרור. בעמדה מול אתגרים במשך 100 שנים האחרונות, האומה הסינית הגיבה ביבוא נשק, בעשיית רפורמות במערכות שלה, ובמהפכות קיצוניות ואלימות. אין ספור חיי אדם עבדו, והתרבות הסינית המסורתית ננטשה ברובה. נראה שהתגובות נכשלו. כאשר חרדה ודאגה העסיקו את הנפש הסינית, המקס ניצלה את ההזדמנות בשביל להיכנס לזירה, ובסופו של דבר השתלטה על הציביליזציה העתיקה השורדת האחרונה בעולם. באתגרים עתידיים, העם הסיני יהיה חייב, באופן בלתי נמנע, לבחור שוב. לא חשוב איך הבחירה נעשית, כל סיני חייב להבין שכל בניית תקווה כלשהי על המקס רק תחמיר את הנזק שנעשה לאומה הסינית ותזריק כוח מחודש לתוך הדיבוק המרושע, המקס. עלינו לנטוש את כל האשליות, לבחון עצמנו בסודיות ללא השפעה משנאה, תאוות בצע או תשוקות. רק אז נוכל לפתור עצמנו מהסיוט של אחיזת דיבוק המקס שהתארכה למשך יותר מ-50 שנה. בשם אומה חופשית, נוכל לייסד מחדש את הציביליזציה הסינית בהתבסס על כבוד לטבע האנושי וחמלה לכל.